ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לכן ארץ כנען, פלישתים, כפתורים, ביני מעמים אחרים. זאת אומרת, אנחנו רואים תופעה שמדברים באופן פרטי על כמה עמים או כמה מלכויות, וכנען, למשל, זה גם שם כולל, זה גם שם פרטי של אחד מהנביאים של הגזע הזה, של האומה הזו. לכן באו משפחות, אנחנו רוצים את זה גם בפרשת מכנס. אף כאן, בני יוון, אלישע ותרשיש התייחסו ליוון, והם מלכות שלישית. לקיטים היה לגוי עצום יחשב מלכות רביעית, והיא שתימשך מלכותה למשך תורת בערך. אז על זה דיברנו כבר בעבר, שהכורת יעלה על ארבע מלכויות בדמות האבדון, המיגור של המלכות הרביעית. וכאן הוא מביא את הרמזה שציטטנו, רבי אברהם משתבש בזה וכניס בזה מלכות ישמעאל, כי נפל פחדן עליו. וטען, איך לא תימנו מלכות גדולה ועצומה כמוה? זאת הטענה מחיסרון דעת. כי ארבע מלכויות שראה דניאל, כולם עומדות בזו אחר זו. יש שם רצף, ואחד יורשת את קודמתה. כל אחד גוברת על הקודמת ותופסת המלכות ממנה. וכל אחד ממשכת בישראל שעבוד וגלות בימי מלכותה. וכך הראה דניאל בחלומו, כי השתפלו בניו מי ישבד אותם, הכסדים, כסדים זה בבלים, ואחרי נתפסו הפרסים המלכות והשתמדו בנו, ואחריהם במקומם היוונים, ואחרי נגברו הרומים, נתפסו המלכות והשתמדו בנו עד את קץ. כי לא תיפסק מלכותם, רק ביד הגואל. מגלותנו כמעט ארבע מלכויות, זאת אומרת, גלותנו מתכוון לומר, גלות שהרמב"ן עצמו כבר היה בא, אבל אם יהיה בעולם מלכויות אחרות בימי ארבע אלה, לא יודע מה כתוב. הוא לא ראה עם דניאל, הוא לא ראה אותם כחיה נפרדת, לכן ישמעאל לא בחשבון. אוקיי, אז זה הנושא שמופיע ברמב"ן, כאשר הרמב"ן מתמקד ברומי. עכשיו נעבור למאוס צור. מאוס צור זה פיוט, תזמון, זמר, שכנראה נכתב לפני כ-700-800 שנים, ומשערים שהוא נכתב בימי מסעי הצלב, שזה המאה ה-13 למניינם, ואם בודקים את הפיוט כפי שזה מצוי בהרבה פיוטים ופזמונים, אז כתוב בסגנון אקוסטריקון, כלומר האות הראשונה של כל בית מתחברת עם האותיות של כל הבתים, והן רומזות לשם המחבר, אז כאן רואים ששם המחבר הוא מרדכי, כן? מאוס צור ישועתי זה מם, ואות שר הנפשי רש, וקודשו, קרות קומה יוונים, מרדכי. עכשיו יש לנו כאן חמישה בתים, אבל יש לנו בעצם גם בית שישי, זה חסוד זו הקודשבה. אז חץ, הרבה פעמים כך מסיימים חזק, במיוחד שכאן שלוש המילים הן יוצרות ראשי תיבות חזק. חשוף זרוע קודשך. חשוף זרוע קודשך זה חזק. אגב, נדמה לי ברומא, כשאתה אומר לתורה, הוא אומר לך חזק, הוא אומר את הראשה. לא? כשכל חזק הוא ברוך, אומרים חזק.
יכול...
חזק חזק להתחזק, או יש הכוח לעצמי, סיסוג נמאה, לא יודע, סליחה עצמית על השכם, או כאן הוא המחבר של הפזמון כותב את זה, או שהוא מתפלל לחוזק, מתפלל שהשם ייתן לו כוח להמשיך. על כל פנים, הבית האחרון הוא כבר לא השם של המחבר, אלא משהו נעשה. אנחנו תכף נראה שלבית האחרון יש עוד בעיה מסוימת, אבל בינתיים ננסה לתעד מי חיבר את המאוס צור ומתי. אז אם אנחנו אומרים, אם אנחנו משערים התארים, לפי התוכן, לפי הביטויים בעצם, שזה שייך לתקופת הראשונים האשכנזים, וכנראה הזעם הגדול שמתעורר פה, וגם פייטנים שפעלו בחיים באותו זמן, אז אני אומר שמייחסים את זה למאה ה-13, שזו התקופה של מסע הצלב השלישי כנראה, יש שלוש מסעות צלב. אז יש השערה שהופכת את הפזמון הזה מאוד מיוחד, בכל מקרה זה פזמון מיוחד, כל עם ישראל מכיר אותו. לרבות הניגון שהוא מוכר מאוד, יש עוד ניגונים, עוד מוזיקה נוספת למאו צור, אבל המאו צור הקלאסי הוא מאוד ידוע. זה אחד השירים הפזמונים הכי לא הידוע שבכל הפזמונים בליטורגיה היהודית. אז זה מראה שיש כאן סייעתא דשמיא וקדושה פנימית, אם זה שרד וגם התפשט והפך להיות כל כך פופולרי. זה בדרך כלל סימן עוצמה, כן? דברים חזקים שורדים ומתפשטים ומתחבבים. עכשיו,
תורמים שלי?
אני לא בדקתי את הבנים, אבל ספרדים שלהם את זה. תימנים, תימנים זה לא כאן בכלל. אני חושב שגם האתיופים שלהם את זה, וגם
הארץ גם שם את זה.
אני לא יודע. האתיופים שלהם את זה, אני לא יודע, ככה קראת את זה. בכל אופן, השירים שהתפשטו במשפטים ספרדים כבר מראים שיש להם עוצמה מיוחדת, וגם כנראה עתיקים, עתיקים, כי שירים חדשים יחסית לא תמיד עברו מעדה לעדה. עכשיו, השיר הזה, אם הוא אחד ההשערות, שהוא התחבר על ידי המורדכי, רבי מורדכי בן הלל, אז זה מאוד מתאים, כי הוא חי בתקופה של המאה ה-13, תקופת מסע הצלב השלישי, והוא נרצח בנירנברג בעקבות מסע הצלב. הרי מסע הצלב זה לא היה רק לעלות לארץ כביכול לגאול את ארץ ישראל מיד הסלאחדים ויורשיו, אלא זה היה גם הזדמנות, זאת הייתה הזדמנות ככה בדרך לרצוח כמה שיותר יהודים. היו פרעות בגרמניה בנירנברג, ובאותן פרעות קרו שלושה דברים שמתקשרים לגדולי ישראל מהשורה הראשונה, לענקים שבהם, רבי מאיר בן ברוך, הרב מרוטנבורג, נלקח אז בשבי, והוא כידוע סירב להיפדות, והוא גמר את חייו בשבי במצודת אינזיקסהיים. יש שם ישיבה שנפתחה, שנתנו לו, השבאים התרשמו מהסירוב שלו להיפדות, ראו גם שזה אדם צדיק ונעלה, ואנשים הציעו ממון להפגות אותו, והוא סירב להיפדות, אז גם השובים השונאי ישראל התרשמו ממנו, אז לא שידרו אותו, אבל נתנו לתלמידים שלו לבוא ללמוד אצלו, ואנחנו מוצאים למשל תשובות שהוא כתב במצודה הזו, שזה היה בצוהר, ששיבו הוא היה סגור וכלום נשמע מזה. ויש קטע מפורסם בהגאות מימוניות, זה מאוד מעניין, זה נושא ספרדי, תשמע, ממש נושא ספרדי. הספרדים לא נתנו לאשכנזים דריסת רגל להיות בנושא הכלים של המשל הרמב״ם. לכן כל התפיסה של הרמב״ם, אין לך פרשן אשכנזי, אבל הם באו בטענות האשכנזים, אז דחפו להם ככה איזה פינה, הגאות מימוניות. הגאות מימוניות זה לקט של פרשנים אשכנזים שהם מתייחסים לרמב״ם. אם תפתחו רמב״ם בלכות תשובה פרק ה', אז כתוב שם על הנושא של בחירה חופשית, ששאל, לא זוכר מי, את מורנו רבינו במצודת אינזיקסהיים, עדות הנושא של בחירה חופשית, איך יכולה להיות בחירה חופשית, הרי יש אנשים שנולדים עם תכונת קנצנות, עם תכונת פזרנות, עם תכונת אכזריות, אז רבינו במצודת אינזיקסהיים זה הכל הקטע, אבל זה אמר המורה. אז זו הייתה ישיבה ראשונה בבית כלא. השנייה הייתה שגת הלב. בכל אופן, מי שמדהים לדעת. בכל אופן, העניין הזה, העניין הזה של מרן דמות זה היה אז, והפלאות האלה בתקופת המסע הצלב השלישי. המורה השני, המורה השני החשוב והמעניין היה, שזה חיבר את האשכנזים הספרדים בפסיקה, איך? הראש, רבי אשר ורבי יחיא, שהיה תלמידו הגדול והמובהק של המרן מרוטנבורג, ברח בעקבות הפרעות האלה לאיטליה, ואחר כך עבר מאיטליה לספרד, בהתחלה לברצלונה, ואחר כך לטולדו, לרב של טולדו, ובעקבות המעבר הזה, אז הספרדים הכירו את בעלי התוספות, כי המרן מרוטנבורג בעצם נחשב אחרון בעלי התוספות, והראש, כבר בתקופה חדשה, הוא היה תלמיד, אבל הוא גם כן מביא כסד על בעלי התוספות, רק תוספות הראש, וזה תוספות הראש, זה הגרסה של בעלי התוספות, לפי הניסוחים ולפי הליקוטים שהרפורט כתב, שיעורים של אבותיהם. אז יש לנו תוספות רבינו פרץ, ויש לנו תוספות שאנץ, ויש תוספות הראש. מה זה תוספות הראש? רבינו אשר כתב לקט של תורת בעלי התוספות, שזה 30 בעלי התוספות, שמתחילים מחדף של רש"י, ונגמרים באמת במערה מרוטנבורג. הכל פעמים הראש הוא הגשר בין הפסיקה האשכנזית לספרדית, ולכן הבית יוסף מסתמך על הראש, בין היתר כאחד משלושה המקורות שלו. שלושה המקורות העיקריים של הבית יוסף זה הריף, הרמב"ם, הראש. הראש בעצם זה, איך אומרים, בית יוסף נתן פה התחשבות לאשכנזית, כמו שהמחבר של הרב מימון להיות עשה. על כל פנים, לא כל כך אני אתפש שאני אשכנזים עושים, אבל אני באמת לא אצלנו את הרבה שאשכנזים. על כל פנים, מה שאני אומר זה ככה, המורה השלישי שנוגע לענייננו, שנוגע מאוד לענייננו, זה שרבי מרדכי בן הלל, שהוא היה יחד עם הראש התלמידים החשובים הגדולים של המרמות, הוא נרצח בפרעות בנירנברג. אז הוא כבר עוד לפני שנרצח, הוא סבל שתפחו שם 600 יהודים. הוא היה אחד מהם. אז מרדכי זה שמו, וזה חי באותה תקופה, וידוע שהוא כתב פיוטים, פיוטים אחרים גם. אז אם זה מתייחס למרדכי, לרבי מרדכי בן הלל, זה ודאי דבר מאוד מאוד חשוב. הוא היה גאון עצום וקדוש עליון, שנהרג על קידוש השם. טוב, עכשיו, מהו הנושא של מאוסטר? אז נכון, הנושא זה ארבע מלכויות, אבל מה הנושא שיש כאן שישה בתים? היה צריך להיות ארבעה בתים, כי כל מלכות זוכה פה לבית אחד. אז ככה, הבית הראשון זה פתיחה, זה כאילו הכללה של כל הנושא, מבוא כזה. הבית האחרון הוא בעצם לא מופיע במקור, הוא התפרסם רק מהמאה ה-18 ואילך, משנות 1750 ואילך, ולא מקודם. אז יש אומרים שזו הוספה מאוחרת. ומה הסיבה שזה מאוחר? זה כשנלמד, זה לפנים עוד מעט אז נסביר את זה, אבל בגדול זה הצנזורה, יכול להיות מוקדם, אבל הצנזורה השמיטה את זה כדי לא להסתבך עם הנוצרים. כי זה מתייחס, כפי שנראה, לבעיה לנוצרים. אבל, ואז יכול להיות שגם זה נכתב על ידי אותו רבי מרדכי, בין אם זה מרן, בין אם זה רבי מרדכי בן הלל, בין אם זה מישהו אחר. אבל הוא היה ודאי אדם גדול. ואם זה נכתב במאה ה-18, אז ביהודה מה שהוסיפו, הוסיפו, החליטו להוסיף. באמת מדברים על, אני לא יהודי שהולך יותר מדי לפאבות ולמקובלים, אבל יש אחד מפורסם, יש פה בישיבה מישהו קשר אליו, החלבן. אז מי מישהו קשור אליו? מי מקובל? ספרים שלו, דברים שלו? מקובל, בן דתן, נהיה, נחלב. אופן אז יש כספר ממנו, הוא מקובל, אז הוא יודע באמת לנסח את זה ולהעמיק בזה, אז יש שאלות, הוא עדיין בחיים שלו. בכל אופן, אז יש תוספת ממנו גם כן על ועוד מישהו עשה תוספת על השואה ועל התרומה והכל, בקיצור, גם זה שייך, זה לא שייך לרב המלכויות, אבל זה שייך כאילו לניסים גדולים ומוראות, מה שנקרא, דרמטיים בתולדות ישראל. טוב, אז אולי גם זה, הבית השישי התווסף במאה ה-18, וזה לא שייך למחבר הקדמון. טוב, עכשיו, מהו הבית הראשון ומה הוא מבוא? אז בואו נראה את זה קצת בפנים, אם יש לכם צבע דיסק בראש, אז זה בוודאי טוב. אתם נראות את זה בכל סיבות. בכל אופן, אבל אנחנו זוכרים את זה פחות או יותר בפה. אז פה אני לא אכנס פה לדקדוקים ולזה, אין לי מספיק זמן, אבל באופן סקירה כללית של הפירוש, מעוז צור ישועתי, מעוז זה השם, השם עוזי ומעוזי, כלומר המבצר שלי, מעוז צור, צור זה גם מבצר ישועתי, כלומר השם שהוא מלך מלכי המלכים, הוא מביא לי את הישועה, הוא צור עולמים. לכאן האל לשבח, לקדוש ברוך הוא, תיקון בית תפילתי, ושם תורה מסבח. אז יש פה תפילה על בניין המקדש, זה בית תפילתי, ושם תורה מסבח. אגב, מישהו מציין, למה לא כתוב תכין בית תפילתי, או ייקון בית תפילתי, אלא נלסת מתוכן בית תפילתי, כי יש מחלוקת איך ייבנה בית המקדש השלישי. האם הוא יורד מהשמיים, או שהוא ייבנה לפי הרמב״ם, משהו שהוא ייבנה על עולם כמנהגו נוהג, אז יוציאו מכרז ותהיה תחרות, אני לא יודע אם זה יהיה פתוח גם לאדריכלים מחוץ לארץ, איטלקים וכל מיני גויים וזה, אולי, הרי בית תפילה יקרה לכל העמים, זה קצת קונוגיה. כן, ואז ייתנו קצת שוחד לכל מיני גויים, ובסוף יזכה בזה פלוני אלמוני, והתקציב כמובן יעבור את התוכנית המקורית, אבל בסדר. טוב, חס וחלילה, אבל אני אומר את זה על דרך הלצנות, אבל כדי לעורר את הישנים, אבל בכל אופן, העניין הזה הוא בגדול, עוקף את הבעיה אם הקדוש ברוך הוא יוריד את זה מהשמיים בנוי או שאנחנו נבנות. אז אני אומר, תיקון, תיקון זה בלשון גוף שלישי סלמי. כן, תיקון בית תפילה, בית התפילה, בית המקדש, שזה יתכונן ויבנה ויתייסד, ושם תודה נזבח. למה תודה? יש דעה בגמרא של עתיד לבוא להתבטלו כל הקורבנות, ולא יישאר אלא קורבן תודה. למה? כי הקורבנות בדרך כלל באים לחפר, ואנחנו כבר מלא על הצטרח, אמן להם נכסים, אנחנו כבר לא נחתה, אז לא יהיה צורך בקורבנות אחרים, אלא בקורבן תודה, כאשר בן אדם יוצא להביא תודה. ולמה אז התודה תבוא? שגם אם היום אנחנו חייבים תודה, אנחנו נביא את זה כשבית המקדש ייבנה. היו גדולי עולם שהייתה להם רשימה, פנקס, ששם הם רשמו את הניסים ואת הנפלאות שהם חוו, ועל הדברים האלה הם כתבו, כבגמרא כבר כתוב שכשיבנה בית המקדש אני אביא, מה כתוב שם, פר שמן בשביל להודות לשם. אז שם תודה נזבח, כולנו, כלומר כל מי שחייב קורבן יביא את הקורבן הזה, וכשיבנה הבית אביא הרשימות, האם יש מחשב, אז קל מאוד לרשום כאילו מה שחייבים. יש רשימה מאוד ארוכה, ואני לא אגלה לכם את הכל. לעת תכין מטבח, זה סתם, לעת תכין מטבח, ניצל הנבח, כלומר יבוא יום נקן, יום נקן ושלם, כלומר מטבח זה במיוחד על המלאק וכו', וצר המנבח. באמת צר המנבח זה רומז למלאק. כי מה זה מנבח? מנבח זה כלב שנבח, והמלאק נקרא כמובן במדרש כלב. מנבח זה הכוונה לא רק שהוא רודף את עם ישראל ופוגע בו, אלא הוא גם כן מפיץ תעמולה סתנית, אנטישמיות, זה הכל בא מכוחו של המלאק, וזה דומה לכלב המנבח, כלומר שזה כלב נובח שהוא נושך. אם גם אומר כלב נובח אינו נושך, אז גם מדברים את הכלב מיוחד, שהוא גם מסתכל. על כל פנים, זה הפשט הפשוט מצער מרח. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. זאת אומרת, אז נזכה לחנוכת המזבח. עכשיו, חנוכת המזבח רומזת גם למועד החנוכה. אחת התשובות לקושייה המפורסמת של בית יוסף. כולם יודעים את קושיית הבית יוסף, נכון? כל ילד בגן יודע את קושיית הבית יוסף. מה היא קושיית הבית יוסף? בכל אופן, קושיית הבית יוסף, כאן יש שמונה ימים, הרי היה פח שמן ביום אחד. אז יש הרבה תירוצים, נדמה לי שיצא לאור פעם בספר, יש 100 תירוצים על השאלה הזאת, אז אולי יש עוד 50 פעם.
50
פעם. אז עוד חסרו עוד כנראה. בכל אופן, זה שאלה, מה שנקרא... שאלה, כאילו, מאתגרת שגורמת לך. אחד התירוצים ש... יום אחד, שבעה ימים, זה על הנס של פר השמן. יום אחד, זה על חנוכת המזבח. כי חנוכת המזבח, לפי אחד המדרשים, המזבח במשכן, כבר זה גם היה בקפה בכסלב, ויש... מייחסים את זה לחנוכת המזבח, כי הם טימאו לא רק את השמנים, אלא גם טימאו את בית המקדש בכלל, ושברו את אבני המזבח, אז הם חנכו מחדש למזבח חנוכה, וזה אחד הסיבות. שקוראים לזה חנוכה, לשון חנוכת המזבח. מזמור שיר חנוכת הבית, זה גם קשור לחנוכת המזבח, יחד עם בית המקדש, אז כך שיש לזה מקורות במשכן וגם בית המקדש על הקדוש. בכל אופן, זה שיר פתיחה שנותן לנו כאן את הרוח הדברים. אנחנו מודים לשם על ההצלה ומבקשים שימקום את דוגמת דם הגדב השפוך, ואנחנו מבטיחים שאם בבניין בית המקדש, עם נדר או בלי נדר, אנחנו נעשה את המוטל עלינו, והלוואי לזה יגיע, תגיע הישועה. אז זה הפתיחה, זה המבוש.
נראיתי את הסוף, נראיתי את השם תודה לדבר, נראיתי בלביה. הבנתי אומר הקשר הזה כמו בשביל מזמור חנוכת המזבח.
אז זה גמור בשביל מזמור, זאת אומרת, איך גמור כנראה זה יס. אגב, מעניין מאוד, טוב שהזכרת לי, משאלתך נזכרתי, הלכות הלל, אם אתם מחפשים הלכות הלל, אתם לא תמצאו את זה לא בהלכות ברכות ולא בהלכות תפילה. איפה תמצאו הלכות הלל? בחנוכה. למה? כי חנוכה זה חג ההלל לפי הרמב״ם. לא רק הרמב״ם, אבל הרמב״ם מדגיש את זה. לכן הוא כותב את הלכות הלל, דווקא בחנוכה, חנוכה זה קבעו במגילת תענית ליום הלל והודיה. אז עיקר ההלל זה בחנוכה, הלל זה הלל השלם. ודאי שההלל כתוב בתהילים, אבל אני מתכוון על תקנה לומר את ההלל, לברך, סליחה? הלל, אז אגמור הכוונה להלל, בשיר מזמור זה הלל. חנוכת המזבח, אני אעשה את זה יחד עם חנוכת המזבח, כלומר, חינוך המזבח שאנחנו נבנה את המזבח שנטמע או נחרב על ידי היוונים, או חנוכת המזבח, הכוונה לתיקון, לבניין התפילה, לבניין המזבח שהיה במשכן, ואנחנו נזכה לזה שוב לעתיד לבוא עם בניין בית המשכן.
התפילה בעצם שהכל יצטרף למעשה אחד.
זה יהיה באחרית הימים. אנחנו בעצם מייחלים לישוע שיביא אותנו לכל המכלול הזה, לכל הדברים הללו. אז זה המבוא. שיר יפה או מסה יפה להבדיל של כל האדם, הכל תמיד פותח באיזה מבוא מיוחד. היו גם הרבה, אפילו הרמב״ם, שלא היה טיפוס כל כך פיוטי, אלא היה ליטאי קו, אבל הוא פתח איזה משנה ואיזה שיר ופיוט ועוד מקומות. אז רבי מרדכי בן הלל, שהיה גאון ההלכה, מרדכי, אבל הוא היה גם פייטן, פותח, זה רבי מרדכי אחר, זה מקובל. טוב. אני מתכוון לומר שכאן מדברים על המכלול ולא מדברים על גלות ספציפית.
דבר מוזכר עמלק.
עמלק הוא נמצא בכל הגלויות. כתוב הוא שולח טיוה בכל אומות העולם. מה זה טיוה? רעל. זה כמו נחש ארסי שמפזר את הארץ שלו בכל הבארות. הוא מרעיל את כל הבארות. אז זה מה שעמלק עושה. הוא ממריץ הוא קטליזטור מאחורי כל הכוחות של שנאת ישראל. אין לך, יש עוד ביטוי בחז"ל, המלך, אין לך שנאת ישראל שאין בה מזרו של המלך או משהו. אז שוב, אני לא יודע אם זה באופן ממשי, אתני, או שהכוונה לכוח, ליוזמה המלכית, אבל זה נמצא שם. הנה, למשל, דיברנו על זה פעם, אני חושב, אולי עוד נדבר, שראש ממשלתנו הנכבד, אז דיבר הרבה לפני שנה או שנתיים על המופתי. אז המופתי הגדול של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, יימח שמו וזכרו, אז הוא הלך להיטלר איך לעשות כאילו גם לחורבן ארץ ישראל, פלסטינה, ולא רק של יהדות אירופה. בכל אופן, אז אנחנו רואים פה חיבורים. אם היטלר זה עמלק, אז לא לפני מלאך הזזיר אצל העולם. טוב, בכל אופן, זה הבית הראשון. זה הבית הראשון. עכשיו אנחנו כבר עוברים לגלות, אבל מסתבר שגם הגלות הזו היא עדיין לא אחת מארבע מלכויות מניש. רעות סבעה נפשי ויגון כוחי כלה, כלומר אנחנו סבענו הרבה רעה, יגון כוחי כלה זה מתייחס כנראה ליעקב אבינו, שהיה ביגון על מכירת יוסף 22 שנה, אז כתוב שנסתלקה ממנו רוח הקודש, נסתלקה ממנו נבואה, זה הפירוש ביגון כוחי כלה. כלומר, רוח הקודש הסתלקה ממנו. חיי מילולו בקושי, זה מה שיעקב אבינו אומר, מעטים ורעים היו ימי שני חיי, ושעבוד חרו, ושעבוד מלכות עגלה. מלכות עגלה זה מלכות מצרים, שנקרא בנביא עגלה יפפייה מצרים, זה ממשלה לעגלה, למה זה ממשלה לעגלה? זה עריכות שלא יתנס עליה כעת, אבל יש פסוק הזה, עגלה יפפייה מצרים, ובידו הגדולה, זה שירת הים, בידו הגדולה הוציא את הסגולה, סגולה זה עם ישראל, הייתם מסגולה מכל העמים, חיל פרעו וכל זרעו ילדו כאבד במצולר. אז כך מדברים בעצם על מלכות מצרים ועל גלות מצרים. האמת היא, זה לא מארבע מלכויות, ארבע מלכויות מלכויות מבבל, אבל מצרים היא כאילו אבי אבות המלכויות, אבי אבות הגלויות. כל הגלויות הן בעצם כאילו ענפים ותוצאות של הירידה למצרים, והגאולה ממצרים זה אבי אבות של הגאולות. לכן פסח זה חג הגאולה, ולכן יש חרדים ציונים שהם ציונים באמת. שאומרים יום עצמאות זה חג מיותר, כי כל הפסח ולסדר זה כבר כולל בתוכו את כל הגאולות. הפיליות. זה כולל גם את יום עצמאות. זה יכול להיות ציוני, זה לא יכול להיות יום עצמאות. אני מתכוון לומר, מבחינה הלכתית, מחשבתית, יש מקום גם לחשוב ככה. אבל גם אם לא נתייחס ליום עצמאות, זה ברור שהיום עצמאות הראשון שלנו, יום עצמאות הראשון שלנו זה היה... אז אנחנו מדברים על גלות וגאולה מאותה גלות. גלות הראשונה וגאולה מאותה גלות היא לא מארבע מלכויות, אלא איך היו אומרים את זה היום בעברית יפה, מהאימא של כל המלכויות, והגלות של כל הגלויות, והגאולה של... טוב, עכשיו אנחנו עוברים למלכות הראשונה. דביר קודשו הביאני, דביר קודשו הביאני זה ארץ ישראל וגם בית המקדש. בית המקדש מקדש את ירושלים, ירושלים מקדש את ארץ ישראל, ארץ ישראל כל העולם, כמו המשנה בכלים, אז עשר קדושות הם. אז דביר קודשו הביא אני, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לדביר קודשו, וגם שם לא שקלתי. גם בארץ ישראל היו צרות והיו בעיות. באנו גס ואיגלני, המגס פה זה מבוד הרסם ומבוד הנצר, כי זרים עבדתי, זרים עבדתי זה פשוט עבודה זרה. כלומר, הוא שם את המוקד של ה... יש שאלה, למה גלו, מה הסיבה של חורבן בית ראשון, והכל, יש כל מיני פירוצים. אז כנראה הדבר החמור ביותר זה עבודה זרה, זה אפילו זרים עבדתי, זרים הכוונה, אין מילים זרים, אלוהים אחרים. ויהן רעל מסכתי, יהן רעל, שוב, זה על פי לשון של הנביא, יהן רעל, יין תרעלה, כן, מסכתי הכוונה, הרבבתי, כמעט שעברתי, כלומר, כמעט עם ישראל חלילה קלה באותו שלב שגלות בבל, של חורבן בית המקדש, כי כדאי לדעת שאחרי חורבן בית המקדש, בעצם הרמב"ן כותב את זה, אין לנו כבר, ורמב"ן במחוקותיי, אין לנו כבר בית מקדש אמיתי. המהר"ל כותב את זה, אין לנו כבר בית מקדש אמיתי. בית מקדש אמיתי זה שיש אשריית השכינה ויש ניסים גלויים כל שעה ושעה. זה הפסיק עם חורבן בית ראשון. בית שני זה כבר זכר לבית ראשון או משהו כזה, מקריבים בו קורבנות, יש בו את ההלכות של בית המקדש, אבל אין לו את ההילה ואת התפארת ואת הקדושה של בית המקדש. באמת המהר"ל כותב שהמעמד של בית שני זה רק בזכות היותו מאחד ומלכד את עם ישראל, אבל לא מצד השריית השכינה. השריית השכינה הייתה בבית ראשון ונגמרה. משכן וכו', אבל נגמרה.
ולעתיד לבוא הרב?
לעתיד לבוא הרב, עדיין שתהיה השריית השכינה.
מה זה כמו
שבין המסך? מסך כזה הרבבתי. כמו יין נסך.
יין
תרלה. אני בעבירות שלי, אני הכוונה עם ישראל, הרבבתי זה, וכמעט שאמרתי, ולכן כמעט שהקדוש ברוך הוא קילה אותנו, כי העובדה שבית ראשון חרק, זה כבר יצר הסתר פנים, בית שני כבר אין נבואה, בית שני כבר זה שום דבר לא גלוי, כמו בתקופת בית ראשון. קץ בבל, מתי הדבר הזה נגמר, הגלות הזו נגמרה, קץ בבל, זרו בבל, למה זרו בבל? דווקא היו הרבה עולים יחד, או לפני עזרה ויחד עם עזרה, אלא זרו בבל היה נצר לדוד המלך. אז לכן ההצטרפות של זרו בבל לעולי בבל נתן תקווה אדירה בלב שיש פה בעצם החזרת התורה ליושנה. זה לא התממש לגמרי, אבל באופן חלקי זרו בבל אישית כשהיה משושלת בית דוד נתן לעם את התחושה שהדברים תוקנו. וקץ 70 לשעתי, קץ בבל זרו בבל וקץ 70 לשעתי. הקץ, יש מושג תמיד, גילוי הקץ, קץ זה סיום לגלות, סיום לתקופת הקורבן. אז זה הבית השלישי שמדבר על המלכות הראשונה מארבע מלכויות. אחרי זה, קרות קומת ברוש ביקש, אגגי בן המלטה, ונהיית, מה זה קרות קומת ברוש ביקש? לכרות את הקומה של ברוש. ברוש זה סמל מרדכי הצדיק, תחת המעצוץ...
יעלה ברוש.
אז הכוונה, מרדכי שהוא יושב בראש, שהוא הראש של עם ישראל היה באותה תקופה, קרות קומת בראש, לתחרות את הקומה שלו, את המעמד שלו, ביקש אגגי בן עמדתה, זה המן האגגי, ונהייתה לו למוקש, זאת אומרת, ונהפוך הוא, ויחפוץ המלך לתת קו גדולה יותר ממני, ואז הוא אומר שהוא המוביל את מרדכי על הסוס ומשלג המלך. אז זה נהיה לו למוקש. הדבר עצמו, שהתוכנית ה... המאטריה, התוכנית הסתנית שלך, חזר אליך כבומרנג על הראש שלך. וגאוותו נשבטה, למשון השבטה, השבטת אלן. נשבטה, הדבר הוא נשבט, זהו. הגאווה שלו נשברה. ראש ימיני ניסתה, שוב בראש, ראש ימיני, ימיני זה איש ימיני, איש ימיני זה מרדכי, שבא משבט בנימין. גם יהודי וגם אגמו מיהודה ואבי מבנימין. ראש ימיני ניסתה, העלית אותו בראש, ואויב שמו מחיתה, זה מחיית עמלק. כאן רואים שהקדוש ברוך הוא מוחה את זכר עמלק, יש הרי הסתרה בלי הפסוקים, מחו המחה את זכר עמלק, ויש פסוק תמחה את זכר עמלק. תמחה את זכר עמלק זה מצווה על, על עם ישראל. ומחו המחה זה אומר שהקדוש ברוך הוא ימחה את שמו. אז גם כתוב, ואויב שמו מחיתה, שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה, יש בזה, טוב נדבר על זה לפני פורים בינינו. רוב בניו וקנייניו על העץ דליטה, זאת אומרת המן היה לו הרבה בנים והיה לו הרבה כסף, אז את הכל כאילו תלו את זה על העץ, כאילו זה פרסום הניסה גם, זה נס פורים, וזה המלכות השנייה מארבע מלכויות, מלכות פרס ומדי, שמאחורי המלכות הזו ניצב באופן גלוי בדרך כלל הוא ניצב באופן נסתר, כאן ניצב באופן גלוי המלאק. המן האגדי, המן המלאקי. באמת כתוב במהר"ל שאנוכי אסתר אסתיר את פניי. מה זה אסתר אסתיר את פניי? אז כתוב כבר בגמרא אסתר בתוך אסתר, שזה מלכות פרס ומדי. אז האסתר בתוך אסתר הוא בכך שלא זו בלבד שאנחנו נרדפים על ידי פרס ומדי, שזה אחשוורוש. אחשוורוש כתוב היה שונא ישראל לא פחות מהמן, אלא שכלפי חוץ עשה את זה קצת יותר מוכנת. אבל אנוכי אסתר אסתיר, זאת אומרת גם המן יש אסתר בתוך אסתר, כלומר אסתר כפול ומכופל. זה המלכות השנייה. אגב, המהר"ל עצמו באחד המקומות בנצח, הזכרנו את זה לפני שבוע שבועיים, הוא רואה בפרס ובדי גם את מלכות ישמעאל. זה מהר"ל קצת קשה, לא מובן כל כך, אבל זה עוד יותר אסתר אסתר. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לחנוכה, וכאן יש קושייה גדולה, כן? חנוכה הוא בעצם חלק מהרשימה, והוא כאן מופיע בבית האחרון בנוסח הקדום של מאוס צור. יוונים נקבצו עליי, עזי בימי חשמנים, התקבצו עליי יוונים, חשמנים זה חשובים, חשמן זה שם מנהיג, וזה היום להבדיל את אלפי הבדלות זה תרגום של המילה קרדינל. אבל הביטוי חשמן במקור הוא מלשון חכם שזוכה לשמן המשחר. חץ זה מלשון חוכמה, שמנים זה כאילו כהן הגדול מתקדש על ידי שם המשחה, מלך מתקדש על ידי שם המשחה, אז השמן הוא תופס מקום מרכזי בחנוכה, לכן הרב ליצמן הוא נגד סופגניות, אז זה לא בריא. אז אם סופגניות אז רק אפור, עם שמן זית או שמן קנוע, ותחליף סוכר, ותחליף ריבה, וזה עולה פי שלוש. בכל פנים, זה מנותן. אז זה כאן לא צריך בכלל. בכל אופן...
לביבות ויפים בבית, אז תגיד, יותר פשוט.
טוב, טוב, אני שמח שאתה משתתף. בכל אופן, העניין הזה הוא חג השמנים. חנוכה זה חג של התוכנות של זה, אבל מספח השמן, אנחנו אוכלים מאכלים שמנים, לביבות ועוד כל מיני דברים. אז, אבל כאן הפיוט לא רומז לכל השטויות שכעת אמרתי, אלא הוא אומר, השמנים זה קשור לכוח של הסמל של השמן, ולספח השמן זה כן. ופרצו חומות מגדליי, כתוב 13 פרצות, פרצו יוונים בחומות ירושלים. ככה כתוב ביושב במחומות הבית או חומות ירושלים, ובמסכת מידות. אז זה כאילו שפרצו חומות מגדליי, וטבעו כל השמנים. זה מה שקרה בשבת, שמביאה נספח השמן. ומנותק הם קנים, מצאו רק פח אחד שהיה חתום בכל פעמו של כהן גדול, זה היה משנותק הם קנים השארית של השמן הטהור, פח השמן הטהור, זה ביטוי של העיתון יתד נאמר החינוך ללא תוכנית לומר, לישיבות קטנות וקדושות, אנחנו בישיבה קטנה כאילו, בישיבות קדושות, אז זה פח השמן הטהור. טוב, בכל אופן, גם יומרנים, לא מעט לפעמים. ומנותר קנקנים, אתם רואים, אני לא חרדי. נעשה נס לשושנים. מה זה נעשה נס לשושנים? שושנת יעקב, הכוונה לעם ישראל. כשושנה בין החוכים, כן, הייתי ברבנות, זה רמז לכנסת ישראל. אז אנחנו נעשה נס לשושנים. בני בינה ימי שמונה קבלו שבמנו. אז בני בינה ימי שמונה קבלו שבינה זה בחינה מספר 8. מעל הטבע קבלו שיעור מנים. חנוכה זה שמונה ימים. העובדה שחנוכה שמונה ימים אז רומז על נס נסתר. זה רומז, המהר"ל מדבר על זה הרבה, שהמספר 8 הוא תמיד המספר שמעל הטבע. לכן שמונה ימייה שזה בא לתקן את הטבע. וגם פה אנחנו מעל הטבע. איזה טבע? באופן פשטני, מעל איזה טבע אנחנו בחנוכה? בשמונה על יוון. יוון זה חוכמת הטבע, חוכמת העולם, חוכמה רציונלית. זה ההיגיון, הלוגיקה, לא זה טבע. מה יש לנו שאין ליוון? יש לנו גם קדושה. הקדושה היא מעל הטבע. לכן אנחנו מדברים פה על המספר 8. המושג קדושה זה להיות אלוקי. כלומר, אנחנו מנצחים את יוון, הם חכמים ואנחנו חכמים. הם, אנחנו עובדים, היא חוכמתכם בינתכם לין העמים, גם להם יש חוכמה בין כל העמים, ליוון. אז במה אנחנו יתרים עליהם? על זה המהר"ל מעריך הרבה, והוא מדגיש שכי אצלנו זה הכהנים הגדולים, הם עמודי התורה שבעל פה, לכן כתוב שפתי כהן ישמעו דעת ותורה יבקשו מפיו. הכוונה שחוכמת התורה שבעל פה קשורה במיוחד לכהנים ולמקדש, יש חוכמת התורה שבכתב, התורה שבכתב נגזלה מאיתנו, כי תורגם היה לתרגום השירים, ליוונית. אבל התורה שבעל פה נותרה יהודית, טהורה, אפילו וולטר האנטישמי מדגיש שאנחנו לא עם הספר, אנחנו עם התלמוד. הספר זה תנ"ך, הביבליה זה שייך לכל העולם. תרגמו את זה והשתלטו על זה בכל הספריות העולם, קוראים להם על שם התנ"ך, ביבליותקה, זה ספרייה לטינית. זה על שם התנ"ך, תנ"ך נקרא ביבליה, ספר הספרים. זה כבר לא יהודי. אנחנו בחידון התנ"ך מארחים למבוגרים. נוער זה תמיד מהקילה ואולפנות, אבל מדבר למבוגרים. בדרך כלל כל מיני עמוס חכמים כאלה, טיפוסים מעניינים, וגם להבדיל אלף אלפי הבדלות, כל מיני גמרים בדרך כלל. הם יודעים יפה מאוד תנ"ך, כי הברית הישנה זה נכס נוצרי בעקבות התרגום היווני של התורה שבכתב. אז התורה שבכתב כמו שהיא לא נותרה סימן הזמין תמיד ההיכר היהודי. סימן לדבר גם שאהרון כבר לא היה בבית שני. באותה תקופה מתרגמים את התנ"ך באמת לתרגום השירים. אהרון זה תורה שבכתב. מה כן יש בבית המקדש? יש מנורה. המנורה מסמל החוכמה, והמנורה מסמלת את חוכמת התורה. כי כתוב, הרוצה להחכים ידרים שמנורה בדרים. זה לשון אור, נפיץ אור, אורייתא, אור, נאורות. נאורות, נאורות זה תנועת ההשכלה, תנועת הנאורות. זה חוכמה, זה חוכמת יוון. לנו יש אור קדוש. אור, אותו אור, חוכמה, אבל יש לנו ערך מוסף. אצלנו זה במקדש, אצלנו זה אור שמופץ על ידי כהן גדול. זה מידות יחד עם מוחין. מוחין בלי מידות זה כל שחוכמתו מרובה במעשה, אין חוכמתו מתקיימת, זה חוכמת יוון. יש חוכמה ליוון, אבל אין חוכמתו מתקיימת. מה יש היום? היום היוונים כאלה חכמים, תבדקו את מה שקורה איתם היום. הם השוק האירופי והכל, הם פשיטת רגל, הם עצלנים, אוהבים לישון כל היום, והייתי ביוון. מדינה מאוד יפה, ואין לה הרבה, יש לה רק עבר. אז למה, הם נגמרו, הם עברו, העבירו את הנכסים שהם לרומא, איטליה, גם איטליה, לא מי יודע מה הם במצב כזה מפואר. אז אני לא יודע, אז היום באנגליה, ארצות הברית, זה רק אנחנו, אני רק ישראל, רק ביבי, פסל הזה. בכל אופן, אז העניין הוא שבני בינה ימי שמונה, יש פה בינה יתרה, ימי שמונה זה הקדושה, שמונה זה המספר המסמל את הקדושה, קבעו שיר ורננים, הם קבעו את ה... את כל ההלל והודיה, חג ההלל והודיה, זה חנוכה, איך כתוב בשולחן ערוך, לא נתקע לשמחה אלא להלל והודיה. הרמב"ם חולק, אבל זה. כל פנים, בזה נגמר המאוסור הקדום, כן? אז אפשר לשאול את זה בכל מקרה, מדברים פה על ארבע מלכויות, יחד עם מצרים זה כבר ארבע. יש פה בית נוסף שיתחבר או יתגלה יותר מאוחר, אז נדבר גם על המלכות הערבית. למה זה שיר של חנוכה? למה זה לא שיר של פורים? למה זה לא שיר של פסח? זה הרי קשור לכל הגלויות ולכל הגלויות. למה דווקא חנוכה? זו שאלה מאוד...
יוון זו המלכות הראשונה אחרי מצרים.
מה פתאום? אתה לא שמת לב בשני בתים פה. יש לך את בבל ויש לך... פרס ומדי. ורק אחר, יוון זה המלכות השלישית. אז למה זה התחבר לחנוכה? למה זה קשור להדלקת הנר? למה זה כלל ישראל אימץ בחום את השיר הזה לחנוכה? אז אני חושב שיש פה נקודה מאוד עמוקה. אפשר לומר את זה גם בלי המאוסור, אבל זה גם התופעה של מאוסור רומזת לזה. העובדה שמאוסור הפך להיות להימנון החנוכה. אני חושב שהמלכות הכי מסוכנת, הכי משמעותית מבחינתנו, הייתה מלכות ירח. למה? כי הם היו היחידים שנלחמו בנו בנשק שלנו. זה הכי מסוכן. ברגע שהאויב יוצא גיס חמישי בתוך השורות שלך, ברגע שהם נלחמים בך עם הנשק שלך, כן? אם גם הם יקבלו F-35, אז אתה תהיה בבעיה, במיוחד אם הם יקבלו F-35 עם כל הפיתוח של התעשייה האווירית וכו'. אז אנחנו נהיה אז באמת בבעיה, כי כל עוד הם נלחמים בנו, אני יודע, במיגים או ב-F-16 מיושר, כמו החיות של אשתי, זה לא בגדיש. אבל ברגע שיש לך את הדבר הכי משוכלל והכי מודרני, וזה מגייסים נגדך, אז אתה בצרות. כן? זה מה שיבן עשו. תמיד היה ידיים ידי סבא, הכל כל יעקב. בסדר, אז התנגשות של לדעה בחוכמה. כן? הייטק ולואו-טק, או מה שלא תקרא לזה. אז זה ידיים ידי סבא, הכל כל יעקב, אלו שתי כוחות נפרדים, וזה קם, זה נופל, אבל בסוף הכל שמסמן רוחניות ינצח. אבל כאן יש לנו הכל כל יעקב והכל כל יוון. גם הם נלחמים ברוחניות. העוצמה שלהם לא הייתה עוצמה צבאית, כמו שהייתה עוצמה אינטלקטואלית, מדעית, רוחנית, רפואית, אמנותית, ספורטיבית, מה שבא. כמו שיש בעולם המודרני, כמעט אפילו הדמוקרטיה. הכל בא מיוון. כן? אז הם נלחמנו גם את הצרה הזו שקוראים לדמוקרטיה. אז את התיבולים, בקיצור, הכל עבר ברומא ועבר על הלנצות וכו'. הדברים הללו, הם הופכים את יוון במידה רבה למלכות הכי מסוכנת. יתר על כן, כל המלכויות נפלו. גם יוון בפועל, כישות היסטורית באותו זמן, אז יוון נפלה. ונצחנו את אנטיוכוס. אבל היווניות וההתייוונות נשארה בעולם עד עצם היום הזה, ואולי היא התגברה אפילו. מורי ורבי הרב רוטנר זצ"ל תמיד היה אומר, אין מתמצרים, אין מתבבלים, אין מתפרסים, אין מתאדמים, אין מתרמים, יש מתייוונים, יש מתייוונים, אפילו בלועזית אומרים, התרבות ההלניסטית. כן? לא אומרים יותר מדי, תרבות הלניסטית היא תרבות הבינלאומית של כל העולם כולו, תרבות קוסמופוליטנית. התרבויות האחרות הן היו תרבויות מקומיות, תרבות שנכנסה לכל הרבדים של כל החוכמה העולמית, זאת הייתה תרבות יוון ותוצאותיה ויותר ענפיה בין שבה. לכן זו מלכות מאוד מאוד מסוכנת ועד היום. היום כל האפיקורסות והאתאיזם ותרבות המערב, הכל בעצם סוג של הלניזם. מה עם היהודים? אסור להגיד את זה, הם תינוקות שנשבו, אבל מוכרחים להגיד את זה. היהודים החילונים, בעצם יש להם בעיה, הם כותבים את זה בשנים האחרונות לבד, תקראו בכל חנוכה דפי העיתונות, במיוחד הארץ. מה אתם כל כך שמחים על נפלת יוון? לא מעריצים את יוון, הרבה יותר מה שמעריצים את כל הדוסים האלה, או מתנחלים או לא נותנים לבוא שכרות קצרות בכנסת. מי צריך אותם? אנחנו בעד יוון, אנחנו אוהבים את התרבות היוונית, אנחנו מתייוונים לאמנות והתיאטרון והכל, זה מדבר עלינו. הם מדברים עלינו, כל הכהניסטים, אנשי עמונה או הדוסים בני ברק, הקוסטי שלנו זה יוון, סופוקלס ואנטיגונה, ספורט, אולימפיאדה, הכל זה התחיל ביוון.
גם
לאולימפיאדה של יהודים
קוראים לזה מכבייה. אולימפיאדה של ישראל קוראים לזה
מכבייה. בכל אופן, בעניין הזה, כן, איך אמר פעם דרשן, טוב, היה ב... תמיד משתדים לעשות תחרות, כדורגל משהו, ונבחרת יחד, נבחרת ישראל וחניקה, כן? ואז הדרשן הזה בא, אני חושב בעצם שאת את זה ברב יעקב קאץ, אבל הוא הביא את זה בשביל משהו, בשביל משהו, לא, אני לא זוכר. כל אופן, אז רב יעקב קאץ סיפר את זה פעם, ש... זה היה בחנוכה, בדרך כלל היוונים ניצחו, אבל היה חנוכה אחד, אני לא יודע איך אני רוצה לקבל את זה היום.
לא משהו.
מה?
לא משהו.
לא משהו. על כל פנים, פנטוקיאטוס או משהו, זה כדוסל?
זה כדוסל,
לא יודע, לא משנה. על כל פנים, הבנים שלי, אז אני קולט את התחום שאני חזר בו. בכל אופן, העניין הזה, העניין הזה שמה היה, אז בחג החנוכה, נבחרת, הוא שמע ברדיו, שנבחרת ישראל נפצחה את נבחרת יוון. אז הוא אומר, זה היה 2-0 לטובת יוון. כי א', מה זה נבחרת? זה הנבחרת, איך קוראים שאול ליבוביץ' קרא להם 11 חוליגנים שבועטים בגולים ממופק, אז זה נבחרת, זו בעיה אחת. נבחרת ישראל, נבחרת יוון. שנית, עוד אנחנו יותר טובים מהם. בניסיונות שאין כדוגמתם, זה 2-0 לטובתם. בכל אופן, אני רק רוצה לומר, שדרשן אחר אמר, זה דרוש, זה יותר יפה. כתוב שנה אחרת קבעום. למה שנה אחרת קבעום? כי הם ראו שזה ממשיך. אז גם הם, כדי לעגן את זה, והלל ועוד היה חיכו שנה, אבל זה לא הספיק. עד היום יש, יוון לא נוצחה. יוון נוצחה כישות פיזית, אבל היא לא נוצחה כישות רוחנית ואינטלקטואלית. אז לכן, ייתכן לומר שכל הארבע מלכויות מתמקדות לדעת בעל הפזמון, שהיה אדם גדול, גם אם זה לא היה רבי מרדכי גלילאי וקל וחומר, אם זה הוא בעל הפזמון, זו... היא בעצם פגעה בנו אנושות עד עצם היום הזה. טוב? חשוף זו הקודשך הזה כאמור הבית שהתווסף במאה, או התגלה או התווסף במאה ה-18. אם הוא יתגלה ולא נתחבר מיד, זה כי הם פרטו מהנוצרים. הרי אם זה רבי מרדכי גלילאי, הוא נרצח בנירנברג על ידי מסעי הצלב, הצלבנים. אז ודאי הוא לא רוצה לדבר פה נגד הנוצרים, וכאן זה רומז לנוצרים. חשוף זרוע קודשך, כביכול תירתם למלחמה, ככה תפשיל שרוולים, וקרב קץ הישועה. יש, הגר"א אומר שקרב קץ הישועה, הרי יש בחז"ל, כתוב בעיטה אחישנה, זה סתירה, או בעיטה, זה אחרי 6,000 שנה, או אחישנה, זה יותר מהר. זכו אחישנה, לא זכו, גם אז מובטח שהגאולה בוא תבוא אחרי 6,000 שנה. אז אנחנו מתפללים פה, קרב קץ הישועה, כלומר תקרב את הקץ. והמלכות הרביעית היא מלכות האדום, זה ראינו ברמב"ן, נפילתה מסמלת את בוא המשיח. מקום נקמת עבדיך מאומר שעה. אומר שעה זה תמיד ביטוי שמופיע בחז"ל ובעוד מקומות. הכוונה לעשיו, עשיו הרשע. אומר שעה זה אדום, עשיו, רומי, נצרות. כי ערכה השעה, גם זה נפלא מאוד, זה הרמב"ן כבר כותב, ומרדכי בן הלל שהוא דור אחד או שניים אחרי הרמב"ן, הוא אומר את זה, ערכה השעה. הם כבר ידעו לפני 800 שנה שזו הגלות הארוכה בכל הגלויות. היא עדיין, אנחנו עדיין במלכות הרביעית, שזה אמרנו, עשיו, אדום, רומי, נצרות, תרבות מערבית. הכל פירות, פירות, פירות של אותו דבר. חוזר ליד. כי ערכה השעה, כבר זה, ואין קץ למעלה, נדר לו את האור בקצה המנהרה, דחי אדמון, בצל צלמון, אדמון זה עשיו האדמוני, אני אקדר את צהב, בצל צלמון זה צלמוות, כלומר תוריד אותו לשאול. יש שאומרים פה דבר מאוד מעניין. המלך בתקופת מסע הצלב השלישי, הוא מת בקרב, קראו לו פרידריך ברברוסה, היה מלך גרמניה. פרידריך ברברוסה, ברברוסה בגרמנית ובלטינית זה זקן אדום. רוסה, רוסה זה אדום. וברברוסה זקן אדם, היה ג'ינג'י, היה לו זקן אדם ארוך, אז זה רומז ישירות לאותו מלך שהיה בתקופת רמולך בנילה, אם חבר של אדמון או מישהו אחר באותו דור, אז תחי אדמון, אדמון זה גם עשיו וזה גם אותו מלך, בצל צלמון, במערך צלמוות, גיינום, הקם רואה שבעה, רואים שבעה, שבעת הרואים, שבעת הרואים זה הקירות אליכם רואים שבעה ושמונה בסכי אדם, פסוק במיכה, אז אנחנו מדברים פה על אבות האומה, אבות האנושות שגואלים את עם ישראל ואת כולם. חנוכה שמח לפי הרמב״ם וחנוכה נעיר לפי השולחן ערוך.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.